מאת רבנו הגדול, הרב קוק, בישראל ותחייתו, בפסקה ה', נכון, בעמוד כף ג', או שעדיין כף ב', לקראת סוף כף ב', נכון, כף ב', רות, ישראל ותחייתו, פסקה ה', ובכן, אנחנו נמצאים חמש שורות לפני הסוף, לפני סוף עמוד כף ב'. ניצחנו את העננים הכבדים והמגואלים אשר לממלכות האליל. כלומר, ממקדם הייתה לנו עבודה קשה, עבדנו חמש שורות לפני סוף עמוד כף ב', לא כף ג'. כן. הייתה לנו עבודה קשה, היינו צריכים להילחם נגד עמים ברבריים, פראיים, בעלי דעות עקומות ומשוגעות, והצלחנו. כדי לעשות את זה היינו צריכים להפעיל הרבה כוח פיזי, וכיסחנו את הצורה לכנענים, נכון? זה מה שהיה בימי קדם. והננו הולכים ומנצחים גם את ענני החושך הקלים מהם. כלומר, יש עדיין הרבה חושך בעולם, אבל לא חושך כל כך אפל כמו שהיה אז, כי זה מעורב בקצת דעת אלוהים וקצת חשיכה.
כן? מה שהיה עם העמים הכנענים, זה
היה
טיפת דעת אלוהים?
עם העמים הכנענים הייתה טיפ-טיפונת של דעת אלוהים. ככל שהעולם מתקדם, אז יש יותר דעת אלוהים, יותר מוסר, יותר בהירות השכל, מעורבבת עם עוד הרבה שטויות, אבל יש בכל זאת יותר בהירות. זה דבר שהולך באופן הדרגתי, הולך ומתקדם. פעם מישהו אמר לרב קוק שהמצב גרוע מאוד, כמו יותר גרוע מאשר בזמן התנ"ך. הרב קוק לא ענה לו, המשיכו לדבר, הגיעו קרוב למקום הנקרא בימינו הדיסקוטק. אתם יודעים, הסינמטק, סליחה. הסינמטק ליד, איך קוראים לזה, גבן הינום שם, נכון? כן, מכירים את הסינמטק. זה איפה זה?
ירושלים.
אתה לא מכיר את הסינמטק בירושלים?
חדש.
הסינמטק בירושלים זה מקום אחלה יפה. זה מאחורי מלון המלך דוד. אתה יורד שם קצת אחרי רחוב הרכבת. אתה רואה שזה גיא ענק, אדיר, ושם יש איזה בניין סופר יפה, זה הסינמטק. בסדר?
בדיוק
בתחילת גיא בן הינום, שם. אחרי בריכת הסולטן. בריכת הסולטן שמעת?
כן.
אז זה מאחור. אז הרב קוק הלך והסתובב עם אותו בן אדם שם, ואמר לו, אתה רואה, פה במקום הזה, לפני 3,000 שנה, היו שורפים תינוקות. באש. היום לא עושים את זה. נו, אז משהו יתקדם או לא? יתקדם. וזה ידוע, זה היה מקום, זה מקום התופת קראו לזה. התופת הוא שהיו שורפים את התינוקות לאלים. לאלילים. טוב. אז ביטול המצוות המעשיות אשר יצא מאמינות וצידדי אליליותה, יחד עם התגברותה לקלוט לה מידתנו ערכי אמונה ומוסר בפו ממלל רב רבן, לאמור הרבה ושלא לעשות גם מעט, מקושרים הם המאפלים הללו עם אותה ההתמתמות הגויית שלא תוכל להכיל בלב הערל את השקפת העולם האלוהית העליונה בכל זוהרה, שהיא קושרת שמיים וארץ, גוף ונשמה, אמונה ומעשה, ציור ומפעלים, תודה רבה, אישיות וחברה, עולם הזה ועולם הבא. הוויית העולמים בראשיתם וגורלם באחריתם, רוממות עול מעד שמחת שמיים וארץ וכל צבעם, במחיית שם ושאר וכל צד לדילי, בהתאר גם שפל דרגת העולמים מזו המותיו, והתיישר גם העקומיות היותר מעוותה ומלפפת, יחד עם כל הסילוף גם היותר קטן וקל, ואור יזרח לישרים. מילים אחרות, מה שאומר כאן הרב, הכשל של הנצרות ביצירת עולם מאוחד, זה נובע ממה שהוא קורא כאן, התמתמות. מה זה התמתמות? אטימות, כן? טמטום בלשון הקדמונים, הכוונה אטימות. האטימות שבנפש הגויית מונעת את האפשרות לחיות עולם מאוחד. לא, למה הכוונה? הנצרות ביטלה את המצוות המעשיות. אגב, היה ויכוח על זה בהתחלה, כן? בין ראשוני הנוצרים. הדבר הזה עמד לדיון. זה לא היה דבר פשוט ומובן מאליו, אבל בסופו של דבר, ההשקפה שגברה בנצרות, היא ההשקפה המבטלת את המצוות. בסדר? לכן כאן הרב גם מדייק, אומר, ביטול המצוות המעשיות, אשר יצא מהמינות. לא שהמינות בראשיתה ביטלה את המצוות המעשיות, אבל זה יצא ממנה. בסופו של דבר זה מה שיצא. וצידדה אליליותה. מה זה צידדה אליליותה? מה זה נצרות בכלל? נצרות זה, זה מפגש בין שני מקורות שונים לגמרי, מבחינה רוחנית, היהדות והיוונות. נכון? מה שבא מן היהדות שמה זה יהודי, מה שבא מן היוונות הוא אלילי. אז זה מאוד משונה כשרואים את הנצרות לראות מושגים יהודיים שמקבלים פרשנות אלילית. בסדר? הם מקבלים כל מיני פרשנויות מסובכות. אז זה מה שנקרא ביטול המצוות המעשיות אשר יצא מהמינות וצידדי אליליותה. יחד עם התגברותה לקלוט לעמידתנו ערכי אמונה ומוסר. ניסו, כן, לקלוט ערכי אמונה ומוסר בפום ומלל רב רבן. למור, הרבה, ושלא לעשות גם מעט. כן, זה המציאות של הנצרות. אגב, למה הם ביטלו את המצוות המעשיות? כי קשה להם לאחד את שני העולמות. כלומר, מקובל שצריך להאמין באלוהים, וצריך שיהיה רגש פנימי בלב הפונה לאלוהים, זה נכון. אבל עד כדי לראות את האלוהי בעשייה היומיומית, במעשים המחייבים, דבר זה איננו נקלט בנפש היוונית. מה, אתה רוצה להגיד שהראשית המטאפיזית היותר עליונה מתעניינת בשאלה איך אני קוצץ את הציפורניים לפני שבת? מה הקשר בין הדברים? אין אחדות פנימית, בסדר? כלומר, אין מונותאיזמוס במובן המלא של המילה. אז מקושרים, אז כל הדברים האלה הם נקראים על ידי הרב מאפלים. דברים שמחשיכים את הדעת. אז מקושרים הם המאפלים הללו, עם אותה ההתמתמות הגויית, עם האטימות הכוונה, שלא תוכל להכיל בלב הערל, את השקפת העולם האלוהית העליונה בכל זוהר. כלומר, פה יש איזו ביקורת רמוזה. הרי הנוצרים אמרו שלא צריך למול את הבשר, מספיק למול את הלב. נכון ככה הם אמרו. הרב אומר, דווקא הרצון הזה לא למול את הבשר, מגלה על אורלת הלב. מגלה שיש אורלת לב שם. אטימות בלב. כן, שלא תוכל להכיל בלב הערל את השקפת העולם האלוהית העליונה בכל זוהרה, שהיא, מה עושה השקפת העולם האלוהית העליונה? היא קושרת שמיים וארץ. ואז אם קושרים שמיים וארץ, לא ייתכן שהאמונה האלוהית לא תכלול בסופו של דבר גם מעשים. קושרת גוף ונשמה, לכן יש מילת הלב, יש גם מילת הבשר. אמונה ומעשה, ציור ומפעלים. ציור זה הדמיון, ומפעלים זה שינוי העולם באופן מעשי. בסדר?
אידיאל ועולם המעשה?
כן, כלומר כושרים, רוח וחומר, זה פשוט. לפני שבוע מישהו בא אליי, אמר, תשמע, אני מאוד אוהב יהדות. אמרתי לו, למה? הוא אומר, תשמע, כי היהדות מפרידה בין החומר לרוח. אני אומר, ממש הוא הבין, הוא הבין ממש מה זה. טוב, אישיות וחברה. עולם הזה ועולם הבא. בכלל, איך נקרא העולם הבא אצלנו? עולם הבא. נכון? איך נקרא העולם הבא אצל הגויים? העולם האחר. העולם שמעבר. נכון? ככה הם קוראים לזה. זה מאוד מעניין הדבר הזה. כאילו, זה שתי ישויות שונות. ולכן צריך לדעת איך לדלג מזה אל זה. מה שאין כן בישראל, שזה רצף. למשל, יש במסכת אבות ביטוי מפורסם, שהעולם הזה הוא פרוסדור. פרוסדור למעלה, טרקלין. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, פרוסדור וטרקלין הם שני חלקים של אותו בית. היה אפשר להגיד, העולם הזה דומה לבית, והעולם הבא דומה לבית אחר. צא מהבית הזה, תיכנס לבית השני. לא כך, לא, זה פרוסדור וטרקלין. בין פרוסדור לבין טרקלין יש דלתות. לפעמים הדלתות פתוחות, והן סגורות. כלומר, אפשר לקבל הערה מהעולם הבא לתוך העולם הזה, ואפשר להכשיך. אבל זה כבר עניין, הייתי אומר, יחסי. זה לא משהו מהותי. זה מה שקושר, עולם הזה ועולם הבא. האם אי אפשר להעיר מהעולם הזה... האם אי אפשר להעיר מהעולם הזה לעולם הבא? תשאל את תושבי העולם הבא. הוויית העולמים בראשיתם וגורלם באחריתם. כן, איך מתחילה התורה? בראשית ברא אלוהים. אומר רש"י, למה אתה פתח בבראשית? שאם ישאלו למה שמתם קרוונים על הגבעה, נוכל להגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה משהו מדהים הדבר הזה. כלומר, אתה בא מזה בעיה פוליטית, זה ויכוח בתחום הפוליטי, ואתה מתחיל מבריאת העולם. כלומר, יש איזו הנחה שאתה לא יכול לפתור שום בעיה באמת בלי להתחיל מההתחלה. בסדר? כי הכל קשור בסופו של דבר. זה מה שאומר כאן, הוויית העולמים בראשיתם וגורלם באחריתם. רוממות עול מעד, שמחת שמיים וארץ, וכל צבעם. כן, גם כשהנביאים מדברים על אחרית הימים, הם מדברים שיש שמיים חדשים, ארץ חדשה. כאילו, כל ההוויה צריכה להיות, צריכה להתחדש בהתחדשות האומה הישראלית. במחיית שם ושאר וכל צל אלילי. בהיטהר גם שפל דרגת העולמים מזוהמותיו. מעניין. אפילו הדברים היותר שפלים ונמוכים, גם אותם אנחנו רוצים לתאר. למשל, בתנך אין לך דבר יותר מזוהם מאשר סדום ועמורה, נכון? זה גם נמוך מבחינה גיאוגרפית, וזה גם נמוך מבחינה מוסרית. מה אומר הכתוב בספר יחזקאל? ושבתי את שבות סדום ביום ההוא. וגם יש מקום הנקרא נחל השיטים, נכון? נחל השיטים. נכון? יש דבר כזה? מה כתוב על השיטים? וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות. מה כתוב בנביא? ונחל ומעיין, סליחה, ומעיין מבית השם יצא, וישקע את נחל השיטים. כלומר, מוצאים איזה מעיין מבית קודשי הקודשים, צריך להתגלגל דרך מדבר יריחו, להגיע עד השיטים. ויש איזה מטרה כזאת, לתקן את הכל. אגב, למה אין כזה נחל היום? לא, למה אין מעיין שיוצא מבית קודשי הקודשים ומשקה את השיטים? קודם כל, יש מעיין שיוצא מבית קודשי הקודשים, כן? כלומר, נחל קדרון, יש לו שלוחה שמתחילה מהר הבית, יש. הבעיה היא, לאן נשפך נחל קדרון? לים המלח, נכון? למה הוא לא ממשיך ישר לכיוון הירדן? הרי מזרח מערב, עצור לכיוון הירדן. השיטים זה מול יריחו, מצד השני. כן? אז למה הנחל שיוצא מבית קודשי הקודשים לא משקה ישירות, כן, לא פונה ישירות מזרחה, אלא הוא פונה דרומה ואחר כך מגיע לים המלח. יש לו מכשול בדרך, נכון? כן או לא? מהו המכשול? הר הזיתים, יפה. מה אומר הנביא בזכריה, שלעתיד לבוא מה יקרה להר הזיתים? ייבקע ואז יהיה גיא גדולה באמצע הר הזיתים. יוצא שאז הנהר יוכל ללכת ישירות אל ים המלח. אמרו בחדשות שהשנה צפויה רעידת אדמה. כל הזמן יש רעידות אדמה. רעידת ישראל היא מלאה, לא באמת, ארץ ישראל מלאה ברעידות אדמה. לא, לא, אני אומר, מבחינה, כן, פיזית, כל הזמן יש להם. מאז שאני עליתי ארצה, וזה כבר בכל זאת איזה זמן רציני, אני ראיתי לפחות איזה 10 רעידות אדמה. כל הזמן, כל הזמן יש. לפעמים קשות, לפעמים... אז אתה אומר שצפוי לשנה הבאה? כן, אז מה אתה אומר? לא לטייל בהר הזיתים.
לא,
תהיה. לך תדע, אבל אם פתאום נפתח לך הר הזיתים, מה אתה עושה? מה? פחד, מה זה? מה? הנחל לא זורם, אבל אתה יודע מה זה להיות בהר שעכשיו נחצה? כן, לא, יש משהו מאוד מסוכן שם, כלומר, צריך להודיע לכל התושבים ש... הרי מצד מערב של הר הזיתים יש כבר... לא, מצד מערב של הר הזיתים יש בית קברות גדול, נכון? בראש הר הזיתים. אבל מצד השני יש כפר שלם, אל עזריה, צריך מהר להודיע להם שכדאי להם לברוח משם. לפני שתהיה רעידת אדמה. 30,000 איש, אתה יודע מה זה? טוב. אז איפה היינו? אז זהו, זה תראו, כל זה אמרתי בגלל העניין של הטהרה, כן? שמטהרים גם את הדברים היותר נמוכים, יש מעיין שיוצא מבית קודשי הקודשים. בהתאהר גם שפל דרגת העולמים מזוהמותיו, בהתיישר גם העקמומיות היותר מעוותה ומלפפת. כן, החץ נקרא מלפף. כן? כיוון שאדם עבר עבירה, אז היא מלפפת אותו. כך כתוב שנאמר, ילפתו אורחות דרכם. אז גם הקמומיות היותר מעוותה ומלפפת, יחד עם כל הסילוף, גם היותר קטן וקל. כלומר, אין דבר שאנחנו לא רוצים ליישר. זה לא כל כך קל האמירה הזאת. כי לפעמים, נגיד אדם הצליח להשיג תקציב לישיבה שלו. הישיבה זה דבר חשוב, לא? ישיבה זה דבר גדול, לומדים שם התורה. אבל הוא צריך לעשות איזושהי רמאות קטנה. אז זה בעיה. דבר טוב, קיבל את הערך שלו מאיזה רמאות. אז גם זה צריך לתקן בסופו של דבר. מה? כן, כן, אבל יש צורך בתיקון גם של הכל. כן? גם היותר קטן וקל, ואור יזרח לישרים. והעולם הגוי. כן, אז לעומת זה, כל התפיסה הזאת, שהתפיסה של היהדות, זה לא הולך עם עם הנצרות. העולם הגוי, ככה הוא. מורכב, מחולק. אין אחדות לגוף עם הנשמה. אין חיבור והתמזגות פנימית לרוחניות העולם וגשמותו. אין קשר פנימי בין המעשים ורחשי הנפש. השיתוף הוא להם להתעתה תכלית העלייה, לפני זריחת תורן של ישראל. כלומר, הרב כאן רוצה להסביר שזה גם שזה השלכה תיאולוגית. מה השלכה התיאולוגית? השיתוף. נכון? כלומר, זה מה שהם מסוגלים להגיע אליו, לשיתוף. אז זהו, קצת מוזר. האסלאם הרי לא משתף. נכון? אז הרב מדבר על זה באורות ישראל. שאף על פי ש... האסלאם יותר נקי מן העבודה זרה של השיתוף, אבל בכל זאת, יש משהו שם, הוא רומז כנראה לנצחיות הקוראן, שהם רואים אותו כמין שותף לאלוה. כן. אבל עצם זה שהם לוקחים מידה מן המידות, דהיינו חוכמה וגבורה, ומעמידים אותה על חשבון כל המידות, גם זה מידה מסוימת של אליליות. לכן, הם הגיעו למידת השיתוף. אבל, אגב, יש מחלוקת בזה, אם השיתוף מותר להם, אסור להם. יש פוסקים שאמרו שמותר. יש פוסקים שאמרו שאסור. על כל פנים, הסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד לא פשוטה אצלם. מה? לנוצרים. האם השיתוף זה דבר המותר לגויים, באופן כללי, או לא? תראה, אתה יודע, זה כבר 3 דקות שאני מדבר על השיתוף, מתוך ידיעה שאתה לא יודע מה זה. כן? בסדר? השיתוף, זה כשגוי עובד את השם, אבל הוא משתף איתו עוד מישהו. האם זה מותר לו או אסור לו? הרי מה הם עושים הנוצרים עם, עם ישו? הם עובדים לו, נכון? אז הם משתפים עם לקדוש ברוך הוא עוד מישהו. אז זה מותר או זה אסור? אתה הבנת אותי?
מה לגבי הבידוי?
אתה הבנת אותי?
השיתוף של עוד...
הם משתפים עוד מישהו לקדוש ברוך הוא, כן? כמו שאומרת הגמרא, כל המשתף שם שמיים ודבר אחר, נעיקר מן העולם. השאלה היא בכלל, יש פה שתי שאלות בהלכה. האם הנצרות היא שיתוף או יותר גרוע מזה? וגם אם זה רק שיתוף, האם זה מותר או אסור? בסדר? האם מותר להם, האם מותר להם לעבוד בשיתוף? השלכה היא, למשל, אם אתה עושה, אם אתה תובע נוצרי בבית המשפט, והוא צריך להישבע. הוא יישבע בשם עבודה זרה שלו. האם זה מותר לי לגרום לו להזכיר עבודה זרה בשבועה? שנאמר, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. מה זה על פיך? על ידך. שאתה תגרום לו להישבע בשם אלוהיו. אז לכן יש פוסקים שאמרו שאסור לעשות מסחר עם הנוצרים בגלל זה. בגלל שאתה עלול להביא אותו לבית המשפט, ואז הוא יישבע בשם אלוהים שלו.
זו הבעיה של השיתוף?
בעיה של השיתוף.
זו הבעיה? רק
בגלל הבעיה הזאת.
זאת אומרת, למשל, שיהודי שהולך לרב, ובטוח שהרב פותר לו את הבעיה, למרות שהוא יודע שהרב זה נציגו של הקדוש ברוך הוא, אין פה שיתוף.
נכון.
אבל לא דיברנו על זה, אמרנו שעבודה דרך אמצעים, זה דבר שהוא לגיטימי לגוד.
לא, אמרתי שדבר שהוא עבודת השם דרך אמצעים, זה דבר הצפוי מגוי.
אבל אמרת שמבחינת זה בסדר.
לא. אמרתי שכל זמן שלא באו נביאי ישראל להזהיר אותו על כך, זה לגיטימי, לא שזה בסדר. אבל אפשר, אבל לא, לא מוכרים על זה. כן. למשל שהתורה ציוותה להחריב בתי עבודה זרה. נכון? יש איזה מצווה בתורה. צריך להשמיד את כל הבמות וכל המזבחות וכו'. מהו התחום הגיאוגרפי שבו אני חייב לעשות את זה? רק בארץ ישראל. כלומר, התורה לא ציוותה עליי ללכת לחוץ לארץ ולהשמיד שם בתי עבודה זרה. למה? מתוך הבנה. זאת אומרת, אנחנו מבינים את מצבם. בסדר? אז גם אם הם מתעלים מעבודה זרה, למה הם כבר מגיעים? לשיתוף. זה מה שכאן אומר הרב. השיתוף הוא להם... לעת עתה תכלית העלייה לפני זריחת אורם של ישראל, כן.
ואם נגיד גוי עובד את השם בשיתוף עם האומה הישראלית, הוא אומר שהם השותפים שלו זה
לגיטימי? שאלה מאוד יפה. אני חוזר על שאלתך. אם גוי עובד את השם בשיתוף עם האומה הישראלית, הוא מעליל את ישראל, משהו כזה, כן? זה בסדר גמור. יש פסוק בספר מלכים שיהושפט אומר לשופטים, ועתה עבדו את השם... וישראל עמו. אז שואל הרב צבי יהודה קוק, מה זה עבדו את השם וישראל? הרי אסור לשתף. הוא אומר, מי שעובד את ישראל עובד את השם. אין הבדל. בסדר? לכן לעתידים ישראל שיאמרו לפניהם קדוש. כן. אז זה בסדר. אנחנו בסדר. כן. אגב, הנצרות בעצם הייתה ההפניה של הרגש שראוי להיות כלפי כלל ישראל, הוא הופנה כלפי אדם אחד. וזה היסוד של עבודה זרה. כן. אבל, כמה אומלל הוא העולם שהרשעה והחשיכה הזאת מרימה בראש, והיא מתאמרת למבחר מאווייו. כמה אוצרות רשע כלולים תחת שקר נורא ואיום זה. מתאמר הכוונה כמו מתיימר. כלומר, מתעלה. כן, כמו אמיר. אמיר זה החלק העליון של העץ. אז להתאמר זה לנסות לראות את עצמו גבוה ממה שאתה באמת. זה כמו להתיימר. התאמרו כל פועלי האוון. נכון? זה כתוב במזמור שאתה אומר כל יום רביעי, אני מקווה. כן? אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, ינסה שופט הארץ, השם גונגי, למתי ישפטו, למתי ישעם השם, למתי רשעים יעלוזו, יביעו, ידברו עתק, יתאמרו כל פועלי עוול. נכון אתה אומר את זה? או שאתה מדלג מזמור של יום? לא, לא, אני לא נכנס ל... כן, אני לא נכנס לעומק הש... אתה לא בחקירה, אני לא... רק... טוב. אז כמה אוצרות רשע הכלולים תחת שקר נורא והיום זה, שיש לו תלפי חזיר המתפשטות לעין כל עובר למור ראו שאני טהור. מה זה תלפי חזיר? כן, הגמרא אומרת כן, שהחזיר הוא מתהפך כן, בתוך האשפה, והוא שם את הרגליים שלו למעלה. עכשיו, למה הוא שם את הרגליים למעלה? הוא אומר, ראו שאני טהור, הרי יש לו פרסה סדוקה. כלומר, יש לו טהרה מבחוץ, יש לו טומאה מבפנים, כי הרי הוא לא מעלה גרה. נכון? זאת אומרת, אז זה בדיוק המתאר, בתו א' רש, כן? מתאר את העולם הנוצרי, שיש לו תלפי חזיר, כלומר, יש לו טהרה חיצונית, אבל השינוי הפנימי לא נעשה. כן? כמה רוצות רשע כלולים תחת שקר הנורא והיום זה, שיש לו תלפי חזיר המתפשטות להן כל עובר למור ראו שאני טהור, וכמה אומללים הם הרעיונות השוטפים מתוך העולם הטהור והאמיתי אל שפר זוהמה אחורה זו. כי הרי בסופו של דבר הרבה מאוד רגשי קודש והכרות שכליות טהורות נשפחות אל תוך הביב הזה. זה נורא. לקחת דברים עליונים ועיקרים ושיעברו דרך צינורות מזוהמים. במיוחד שאנחנו רואים שהיו בין גדולי הנוצרים אנשים באמת טהורים. כלומר, שכל החיסרון שלהם היה זה שהם גדלו בתוך הכנסייה. אבל הם היו אנשים גדולים מצד עצמם. למשל, פרנצ'סקו דה אסיזה. מה? או למשל... לא משנה, אתה לא מכיר? טוב מאוד, שתיבר. יותר טוב לא להכיר, מה? כן, מריה תרזה, כן. מה? אני לא יודע, זה נתחיל להגיד שמות, זה קצת... מה? האנשים האלה שהיו בעלי נפש זכה, מידות טובות, גמילות חסדים, בהירות שכלית, צלילות הדעת, אהבה...
הוא מכיר את הסיפור של הרמה, שהוא פגש את זכור, הוא אמר לו, אתה מאוד ענב, זכור אמר לו, אני יודע. אולי זה...
הסיפור הזה הוא סתם המצאה, שלך ברור. הסיפור הזה לא היה ולא נברא.
בסדר.
טוב, יכול להיות. זאת אומרת שיש אנשים שהיו בהחלט ראויים להערכה, אלא שהם גדלו והם פרנסו, על ידי מה שהם השיגו, פרנסו את הצינור המזוהם הזה. וזה בעיה, מצער. כמה אומללים הם הרעיונות השוטפים מתוך העולם הטהור והאמיתי, אל שפך זוהמה האחורה הזו. כמה אור צריכים להרבות, לגאול את האורות נפילי המחשקים. מה זה צריך להרבות אורות? מה זה אור שצריך להרבות? חוכמה, תפיסה, נכון? והם יגאלו.
אבל את אומרת תפיסה
כמו אורות. אנחנו צריכים להרבות הבנה, להרחיב. זה נקרא לימודי אמונה בעומק. כן? יש אנשים אומרים, מה זה ללמוד אמונה? זה לשמוע שיעור באמונה. לא מספיק, זה שום דבר. זה נחמד, זה טוב, זה ממלא את הזמן בעבודה. כן? במקום לעזור למעביד שלך, אתה רואה באינטרנט את השיעור של מכון מיר, זה בסדר. אבל יש פה בעיה אחרת. צריך גם לפתח את המחשבה עצמה. האדם יפתח את מחשבתו. אל תיבגעו שם בגושה.
במקום לעזור למעסיק, הוא שומע שיעור, זה לא כך טוב. זה לחשבון העבודה שלו.
לא תמיד זה לחשבון העבודה.
זה על חשבון
עובדת? לא, לפעמים תראה, בן אדם הוא צריך לבדוק שמערכת מסוימת עובדת. אבל הוא לא חייב כל שנייה ליד המערכת. אז הוא בינתיים פותח את המחשב. מה?
יש את האדם כאדם, ויש את האמונה כאמונה. לפי מה שהרב מתאר, שישנם נוצרים יקרים וטובים, שרק במקרה יתגלגלו לאן שהתגלגלו.
נכון.
מה אכפת לי אם נוצרים בנצרות וביהדות, או בכל מקום אחר?
לא, כואב לנו שהם משתמשים באורות הגדולים האלה שיש להם כדי לפרנס את הצינור המזוהם ההוא.
לא
מתכוון
לפרנס את הצינור המזוהם, מה זאת אומרת?
למשל, אדם כמו פרנצ'סקו דה אסיזה, למשל.
שהיה?
היה בעצם מייסד המסדר הפרנסיסקני. עכשיו, הוא היה אדם שאם הוא לא היה נוצרי, היה יוצא צדיק. הוא היה בעצם אדם שאהב כל... well, לא רוצה לעשות השוואות יותר מדי חריפות, אבל היה לו משהו קצת מעין מהבעל שם טוב כזה. היה מדבר עם הציפורים, היה אוהב כל אדם, היה, היה עוזר לכל הדלים וכו'. היה אדם כזה. עכשיו, המסדר שהוא הקים, כמובן שהשתתף ברדיפת עם ישראל. ויש, אפשר שמסדר נוצרי לא ישתתף בדבר כזה. ולא יהיה שותף מקרוב או מרחוב לשפיכות דמים רבה, בסופו של דבר.
אבל גם אצל היהודים אתה יכול למצוא רבנים שזרעם או זרע זרעם, או הגישה שלהם בסופו של דבר מביאה לכך שחלקם לא ציונים וחלקם לא כאלו, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז מה, זה לא קשור אחד לשני.
אנחנו מדברים על היהדות כיהדות.
אני שאלתי על האדם כאדם, והרב הרחיב את זה על...
לא, אני אומר, לא.
הכניס אותו לתוך זרם, ואומר שהאדם הביטוי שלו בסופו של דבר...
לא, 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 אני מסביר לך. האנשים טהורים, שהיו בתוכם, השתמשו בטהרת ליבם כדי לפרנס שטויות. וזה חבל. והם נתנו את העוצמה לזה. שטויות, או למשל...
מה זה, להחיות?
כן, לחזק את הנצרות. למשל, תומאס אקווינוס. בכל זאת, אפשר לומר, אדם חכם ביותר. נכון? היה חכם, לא? לא משנה. סומה תיאולוגיקה. בכל זאת. כן? אדם מאוד חכם. הוא... כיוון שהוא היה פילוסוף גדול, הוא לא יכול היה באופן פילוסופי אמיתי לקבל את הנצרות. זה היה בשבילו אבסורד מוחלט. מצד שני, הוא היה נוצרי מאמין, הוא נחשב לקדוש אצלם. אז מה הוא עשה? הוא המציא שיש בעולם שני סוגי אמת. זה חכם, אה? יש האמת הפילוסופית והאמת התיאולוגית. לכן הוא היה משוחרר לגמרי, כי כשהוא דיבר כפילוסוף, הוא אמר כל הדברים בעולם... המנוגדים תכלית הניגוד לנצרות, אבל זה בכלל לא משנה. הוא אומר, זה מה שהפילוסופיה אומרת. עכשיו, אם אנחנו עוברים לאמונה, אז אנחנו עוברים דברים אחרים. אתה מבין מה שזה? עכשיו, זה גרם, זה, הוא הפך, השיטה שלו הפכה להיות התיאולוגיה הרשמית של הכנסייה. לא חבל? מה שחרם, כמו שאומרים. בסדר, הפריד עולמות, בוודאי, בוודאי, זה לא חבל. זה מה שהרב כאן מצטער. כמה אומללים הם הרעיונות השוטפים מתוך העולם הטהור והאמיתי, אל שפר זוהמה האחורה הזאת.
רב,
כן.
השם שהזכרת קודם, הרב שהיה...
פרנצ'סקו דה אסיזה, כן.
אז הרב שבסופו של דבר נגרע הרבה שפיכות דמים והרבה...
נכון.
אז יוצא, אולי שבעומק הנפש שלו לא היה כזה צדיק.
יכול להיות, אתה צודק, יכול להיות, יכול להיות. אני גם מקבל מה שאתה אומר. שיתכן מאוד שזה גם מגלה על ראשיתו, שהוא לא היה הכי טהור שבעולם. יכול להיות, כן.
הוא רואה שמשנה בוחרת להיות, כאילו, יש שנשמי...
כן, כן.
זה ממש דוגמה של חזיר, שהוא מראה כיכול כלפי חוץ שהוא
כאן טהור, בפנים הוא מתעמד. צודק, צודק. טוב. כמה אור צריכים להרבות לגאול את האורות נפילי המחשקים, והם יגאלו. גאולת עולמים, איך? בגאולת גוי קדוש. כלומר, כשאנחנו נגאלים, זה לא רק כדי לגאול את עצמנו, שזה כשלעצמו טוב, אבל יש לנו גם מטרה, לשנות לבריאות. את ערכי, אני בעד, את ערכי המחשבה של העולם כולו. יש לנו התחדשות תרבותית, שבסופה גם מקרינה על כל האנושות. כן, דבר.
האם אין איזה משהו דומה לפחות אצלנו שאנחנו אומרים גם שהאמת הפילוסופית זה בעצם מה שהשכל הטבעי יכול להשיג, אז בעצם אנחנו נאחזים באמת שהיא מקור נבואה שהיא למעלה מן השכל, אז גם יש פה איזה קצת הפרדת רשויות, לא?
אני חוזר על שאלתך. לגבי תומאס אקווינס, האם... גם אצלנו אין משהו דומה לזה, שאנחנו אומרים שהשכל הפילוסופי מגיע עד מדרגה מסוימת, ואחר כך יש דברים שמגיעים לנו על ידי הנבואה, שזה למעלה מן השכל. אז גם פה יש זה כמין הפרדת רשויות. עד כאן שאלתך. תשובה. בכלל לא. פשוט מאוד. כשהנוצרי מדבר על האמת לפי השכל והאמת לפי האמונה, זה בגלל שהאמיתות האלה סותרות זו את זו. לעומת זה, מה שהיהדות אומרת, ש... מה שאומר השכל הוא אמת, רק שזה לא מספיק, צריך עוד. זה כמו שתגיד, מתמטיקה זה דבר נכון, רק זה לא מלמד אותי לכתוב שיר. זה נכון. אז האם אין סתירה בין כתיבת שירים למתמטיקה? לא, אין שום סתירה. זה מספק תחום אחד, זה מספק תחום אחר. וזה עוד, זה עוד נכון, אני אומר לפי רבי יהודה הלוי, ההבחנה הזאת. קל וחומר לפי הרמב״ם שמצליח לזהות את שני העולמות. כן.
סליחה, לא
ברורה
לי התשובה. אם אני הבנתי נכון את השאלה שלו, לכאורה ישנם שני מסלולים.
כן.
המסלול של הנבואה קשה לנו להבין אותו היום, כן? גם היום השכל שלנו עם מלא אמונה, קשה להבין של יואל הבשרה השמיימה.
למה? אני לא מקבל מה שאתה אומר. אז אני אומר קשה לקבל ניסים.
שאדם עולה השמיימה בשערה בשכל רגיל, תבוא ותוכל להסביר את זה פיזיקלית, אתה עושה את זה.
הנס הוא לא נגד השכל. הנס הוא נגד הטבע. ולכן אין פה כל קושי. זה מה שמסביר המהר"ל בגבורות השם. אם אתה תנסה להסביר איך אפשר לעלות בשערה השמיימה באופן פיזיקלי, ודאי שזה לא ילך. אבל אם אתה מבין שזה נס, אז אין שום בעיה, הנס הוא חיצוני לטבע. יש פה שאלה. אני מקפיד ללמוד בעבודה, אני עצמאי, מדי יום דרך האינטרנט את השיעורים של הרב. האם זה נקרא קביעת עיתים לתורה? כן. אכן כן, זה קביעת עיתים לתורה. זה בסדר, אשריך וטוב לך ירבו כמותך בישראל. כן. טוב. פסקה ו'. ההפקר של העולם המעשי, זה שוב, זה המשך של הביקורת הזאת, ההפקר של העולם המעשי הבא מתוך ההתפרצות אל העולם הרוחני, בלא סדר ותיקון של קודש. כן, יש... אני אספר לכם סיפור. אפשר לספר לכם סיפור מהברית החדשה או שזה נמאס לכם? היה איזה יהודי אחד שקראו לו יוחנן המטביל. יוחנן המטביל היה כנראה מהאיסיים. הוא היה בעל מוסר כזה. אז הוא היה מטביל אנשים בירדן.
איזה בעל מוסר?
בעל מוסר. מוסר. מוסר זה המילה העברית מוסר. אז הוא היה מטביל אנשים בירדן, גם את אותו האיש הוא הטביל בירדן, ולכן ראה בו את רבו. והיו לו תלמידים, היה לו קבוצה של חסידים מסביבו. וכיוון שהוא היה בעל מוסר, אז הוא הלך לעבר הירדן המזרחי, שם הייתה ממלכה קטנה, שנועלה על ידי אחד הנכדים של הורדוס. הוא הלך לאחד ההרודיאנים הקטנים שם, שהיה חי חיי הוללות ושחיתות עם איזה רקדנית. אז הוא בא להגיד לו שזה לא בסדר, בפניו ובפני הרקדנית. היא ביקשה את הראש שלו על מגש, נתנו לה. של יוחנן, המטביל. מה? כן, סיפור זה...
רבי יוחנן, גם כן אותו.
איזה רבי יוחנן?
בעשרה
עומדים הלכו. מה? זה שום דבר, לא קשור. שם מסבר מדובר על פניו, משהו כזה, קרקפילו, משהו אחר. לא, שם הוא הלך לעבר הירדן, הוא אמר מה שאמר, הרקדנית אמרה, הוא הייתי מאוד רוצה את הראש שלו על מגש, נתנו לה את הראש. כתוצאה מזה הוא מת. ואז התלמידים נשארו... מה? שהיא סובב בלי ראש, זה לא נעים, טוב. כן, כן. אז בקיצור, מה שקרה, שהתלמידים שלו נשארו בלי רב, אז הם חשבו להצטרף אל הקבוצה של התלמידים של אותו האיש. אז הם היו בקשר, שלחו מכתב, התעניינו וזה. אמר להם אותו האיש, תגידו להם שמלכות השמיים קרובה, ושמלכות השמיים שייכת לגנבים ולפורצים. ואז הם לא הצטרפו. מה פירוש הדבר? שכדי להגיע אל הקודש, אתה לא צריך לתקן את עצמך תיקון פנימי, אלא די באמונה. זה כמו שאדם נכנס אל ארמון המלך עם נעליים מלאות בוץ. אם אתה רוצה להיכנס לארמון המלך, תנקה את הנעליים, אחרי זה תיכנס, נכון? מה הטענה של אותו האיש? שכדי להיכנס אל הקודש, אפשר על ידי מילה אחת, על ידי ביטוי של אמונה, למרות שכל החיים לא מתוקנים, אפשר להיפגש עם הקודש. אז הוא אמר, מלכות השמיים שייכת לגנבים ולפורצים.
מה זה אומר?
זאת אומרת, נכנס אל הקודש כמו גנב, כמו מתפרץ, לא ברשות. אנחנו היהודים אומרים, אתה רוצה להגיע לקודש? קודם כל תעבוד, תתאהר, תתקן, חולה, ואז תגיע לקודש. מה אמר אותו האיש? לא צריך. אפשר להיכנס כמו פורץ. בסדר? זה יותר מרור עכשיו?
חופשי.
זהו, אז זה מה שאומר כאן. ההפקר של העולם המעשי, לכן מתוך כך מפקירים את העולם המעשי, הבא מתוך ההתפרצות אל העולם הרוחני, ולא סדר ותיקון של קודש. הנה. מה? כן, כן, זה המשך הדיון.
אבל הוא בעצם מפספס את העניין הזה, כי יש משהו בעיה, למשל, כל מי שרוצה לעשות תשובה, הוא מוזמן לזה, לא משנה כמה רשע הוא היה.
אבל לעשות תשובה זה לעשות תשובה.
זה כאילו קיצר את השני.
כן, זה בדיוק העניין. כלומר, זה בדיוק, אתה עולה על הנקודה. יש אינטואיציות נכונות, ומעוותים אותן. בסדר. עכשיו, ההפקר של העולם המעשי הבא מתוך ההתפרצות אל העולם הרוחני בלא סדר ותיקון של קודש, כשם שהוא מונע את הור הקודש מהתפשטותו במרחב ההוויה, כך הוא מוריד את ערכו ומחשיך את יפעתו ברום עליון. ונשאר הציור האלוהי, שאין קץ וסוף ראשית ואחרית לרומו, מח ונשפל. כלומר, גם תפיסת האלוהות הופכת להיות תפיסה ילדותית. יפעה זה אור, כן. אויב חרף השם ועם נבל נעצו שמך. תאוות ענבים היא גאולת השם. אורן של ישראל מודיע השם השם במרומים ובמעמקים, וכל עומק השפלת ההשגחה והשליטה ההוויה והיצירה מביאה רוממות השקפה והתעלות אינסוף. אין סוף. כן, זה כמו שאמר רבי יוחנן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, שנאמר, כה אמר רם וניסה, שוכן עד וקדוש שמו, ודקה, רם ומרום, משהו... גדול ומרום משכון, ודקה ושפל רוח. לאחיות לב שפלים, ולאחיות רוח נדקאים. משל, למה הדבר דומה? לשני סוגי מלך. יש מלך, שהוא מלך קטנצ'יק. לא משהו. מלכון. הוא לא רק קטן, הוא קטן אישיות כזה. גם... כסף וזהב יש לו מעט. יש לו איזה קילו וחצי זהב. זה מה שיש. וגם האישיות שלו, לא... מידות קצת כאלה. קיצור, גם לא ממשפחה הצילה משהו. כן? אבא שלו לא היה מלך. אבא שלו היה סייס. ו... כן. בקיצור... גם הממלכה שלו בממלכה קטנה. משהו כמו רמת השרון. משהו בגודל הזה. אז מה יעשה המלך הזה כדי שירגישו שהוא המלך? צריך לעשות הרבה דאווינים. כן? רושם בלעז. צריך לעשות שכדי להיפגש עםו צריך לדבר מרחוק, אחרי שדיברת עם 5 מזכירות וכו' וכו'. כן, דיסטנס. הדיסטנס נותן לו הרגשה של חשיבות. אז כך זה אלוהי הגויים. כן? שהגויים, כדי לרומם את האלוהים, צריכים להרחיק אותו מן העולם. לעומת זה, בישראל, זה כמו מלך שהאימפריה שלו בערך בגודל של סין. אבותיו היו מלכים כבר מזה 1,000 שנה. וכל כסף וזהב שבעולם יש לו, והאישיות שלו מלאה בחוכמה, במידות והכל, וזה משהו, משהו אחלה בן אדם. מה יעשה האדם הזה? המלך הזה כדי להבליט את מלכותו. מה, הוא יוסיף עוד זהב? זה לא. אלא מה? לא, הוא ירד לשוק ויקנה עגבניות, וכולם יראו שהוא עדיין המלך. כלומר, דווקא הירידה שלו לפרטים הקטנים, זה מראה על גדולתו. כי הוא לא יורד מרוממותו בהתעסקות הזאת. מובן?
אז
זה מה שכאן אומר הרב.
זה יכול להטעות אבל.
מה זה יכול להטעות?
אנשים בחוץ יראו את זה, תראו מה
הוא... לא! הוא מלך כזה גדול שכולם יראו את זה. זה יקרין. הקרנה כזאת שכולם יראו.
היום מנהלים במפעלים.
אז זה מה שאומרים כאן. תאוות הנביא, מה?
מישהו היום מנהל במפעל ושהוא רציני מאוד, אז אחד שיודע לרדת על העובד.
נכון, יפה. תאוות הנביא מגאולת השם, אורן של ישראל מודיע שם השם במרומים ובמעמקים, וכל עומק השפלת ההשגחה, כמו שהיא, לא השפלה במובן הרע, אלא שההשגחה יורדת למטה, למקום השפל, והשליטה, ההוויה והיצירה, מביאה רוממות השקפה והתעלות אינסוף. או, משהו. אומנם, יש אשר הרשעה, מקבצת כוח מפוזר בכל מרחבי העולם החיצוני, בכל חוג המעשה והמפעל, ומוסיפה ברק להדלקה הרוחנית והציורית. כלומר, לוקחים רעיונות של רגש דתי שנמצאים בעולם כולו, ועושים מזה איזושהי מכונה. קוראים לזה הכנסייה. מה? כן, בדיוק. נותנים לזה קצת ברק, זה יפה כזה. ואף שהוא מקסם כזב ושקר שנו רגליים, מכל מקום, הרי הוא נטל מזיו הקודש בגניבה. זוכרים מה שדיברנו על אם במחתרת ימצא הגנב? לא דיברנו? זוכרים, נכון? יש פסוק כזה בספר פרשת משפטים. אם במחתרת ימצא הגנב והוא קו המת, אין לו דמים. מה זה במחתרת ימצא? אז יש דרוש, אני חושב רבי חיים ויטל אומר את זה. במח מקף תרת. מח זה ממחת. מה זה ממחת? בגימטריה? 48, נכון? כמספר הנביאים המוזכרים בשמם בתנך. חפשו בכל התנך, תמצאו יש 48 נביאים. מח זה מספר הנביאים. תרת, מה זה? יש לנו תורות. תאירס. כן? כן, פידיש. זאת אומרת, עכשיו, מה יותר חשוב, התורה או הנביאים? התורה. למה אתה אומר את זה? כי אתה יהודי. היהודים הם אומרים שהתורה, תורת משה, היא עליונה מדברי הנביאים, ולא באו הנביאים, אלא להזהיר על תורת משה. נכון? חכם עדיף מנביאים, משה הוא גדול החכמים, אבל הוא גם גדול הנביאים כאחד. אבל כל פנים, משה, אם כן, הוא למעלה מהנביאים. מה אומרת הנצרות? שתורת משה זה מדרגה נמוכה, והיותר גבוה זה דברי ישעיהו, מיכה, עמוס וכדומה, נכון? מוסר הנביאים הם קוראים לזה. רוח הנביאים, כן, זהו. אז הם מתרגשים מהדברים האלה. אז מה אנחנו אומרים? אם הם אומרים כך, הם שמים את המח לפני התורות, מח תרת, זה סימן שהם גנבו את האורות האלה. כלומר, מי שהאורות שייכים לו יודע את סדר ההערה, יודע שתורת משה קודמת את תורת הנביאים. מי שלא יודע, אז הוא גנב, שם במח את תרת. כלומר, שם את הנביאים לפני התורה. המלך הזה שהרב מדבר אליו, אני לא דיברתי עם שום מלך. אתה מכוון עליו. האם זה מלך ירדן חוסן, שרי, שאמר אליו, אתה מכוון שוב הרב, עליו, הרב גורן זצל, מלך אביון? לא. מדובר על מלך שלפני 2000 שנה. המלך חוסן הוא היה בן דורנו, זה לא אותו דבר. טוב. אמנם יש, והקדושה לוקחת בחזרה את כל האורות הגנובים הללו. כלומר, יש פה מלחמה. מלחמה על אורות גנובים שצריך להחזיר אותם אל הקודש. ומעמקי האמונה הציורית והתארת אידאלי המוסר, מתגדלים ומתאמצים יותר ויותר על ידי שביית האויב והחזרת כל הנפש והרכוש אשר לקח, בעשותו כמצולה שאין בה דגים, וכמצודה שאין בה דגן. לא, לא. זה מדרש. כן. זה מדרשים.
מה זה?
זה מדרשים. על הפסוק, וינצלו את מצרים.
כן, שיעור תקים צודה.
אז חז"ל אומרים, מה זה וינצלו? הסעוה כמצולה, כן, והינצלו משל מצולה. מצולה שאין בה דגים, כן? כי הרי במעמקי הים אין דגים. הים נמצא, הדגים נמצאים קרוב לפני המים. אבל אם אתה נכנס קילומטר בתוך המים, שם אין דגים. מה?
יש דגים.
לא הבנתי. לא שומע. כן, מקומות, במעמקים גדולים, אין דגים. אז זה מה שקרה, מצולה שאין בה דגים. או מצודה שאין בה דגן. אז אני לא יודע בדיוק למה התכוונו שהשתמשו במילה מצודה. אבל התכוונו למשהו ששמים בו דגן, אם אומרך מצודה שאין בה דגן.
גורן.
לא כתוב גורן, כתוב כאן מצודה.
גורן.
אני לא יודע אם זה כמו גורן.
אתה לא יודע למה מתכוונה בערך למקום שעושים גורן לדגן.
אבל שם דווקא בגורן יש דגן. זה בדיוק העניין. תמיד נשאר משהו. פה מדובר אולי...
אולי הקשר שמצודה חכה
והדגן
הוא הדגים.
אני לא יודע. לא, אבל אומרים, יש שתי פירושים, יש שני פירושים בחזר. יש מי שאומר הסעוה כמצולה שאין בדגים, ויש מי שאומר כמצודה שאין בדגן. אז הרב מביא את שני הביטויים. זאת אומרת, המטרה היא להוציא בחזרה את כל האורות שהם גנבו מאיתנו. איך מוצאים את כל האורות האלה? על ידי תחיית ישראל. התחייה הלאומית מראה שכל הערכים שלכאורה נמצאו שם, מקורם מאצלנו. מתוך כך אנחנו מחזירים את עבודתנו. אבל זה גם עבודה מחקרית, לימודית. אנחנו צריכים בשביל זה לרדת אל תוך החושך הזה ולעשות שם הבירור. מאיפה בא כל דבר? אה? איפה? מה גילו בים? דג. לא כל כך במצולות, אלא באזור חופי דרום אפריקה.
אבל עמוק
עמוק. לא יודע אם מאוד עמוק. מצאו משהו עתיק שחשבו שנעלם והתברר שהוא כזה. טוב, זהו. Thank you.